זה בנפשנו. פודקאסט מבית אתר שווים. מדברים על ועם מתמודדי נפש הכי פתוח שיש. בשיתוף מפעל הפיס. מפעל הפיס פועל למען שילוב מתמודדי נפש בקהילה ובתעסוקה. זה בנפשנו. מגישה, עמליה ארגמן ברנע.
ברוכים הבאים לפודקאסט מבית שווים, אתר החדשות לאנשים עם מוגבלויות, שיוצא הפעם מגבולות החדשות והאקטואליה ולוקח אותנו למסע בעקבות מצבי הנפש שלנו, ובהתמודדויות שמזמנים לנו החיים, והופכים אותנו למתמודדי נפש, מתמודדים מכל זירות החיים. התארחו כאן גם נשים וגם גברים, אנשים מוכרים ומוכרים פחות, עם כולם לנסח בגילוי לב, בכנות מרבי ובחשיפה אמיצה, לשאול ולהשיב על מה זה בעצם להיות אדם. במהלך המסע הזה נפגוש אנשים ששהו במרתפי הדיכאון, נעסקו בקבלי החרדה והידרדרו במורדות ההרס הנפשי, והם ישתפו אותנו בסיפור חייהם ובמאבקים שלהם, מאבקים שלעיתים נמשכים גם שנים ותקופות חיים שלמות, ואתם המאזינים להם תהפכו שותפים פעילים, גם לכאב ולצער, אבל גם לעוצמה האדירה התמונה בנו, לרוח האדם המפעמה בנו, למרות הכל.
איתנו באולפן, עמליה ארגמן ברנע. עמליה היא עיתונאית ותיקה, סופרת, כתבה 13 ספרים. אני עידן מוטולה, אני המייסד והעורך של אתר שווים, ואני גם האיש שצריך לשכנע את עמליה לכתוב מדור, ככה שסקר את תקופת הדיכאון הממושך והלא פשוט שהיא עברה. הפודקאסט הזה במידה רבה הוא המשך של המדור הזה. אז עמליה, הטור האחרון שכתבת בנובמבר האחרון, ואני חייב להגיד, אני יודע, אבל לא מעט קוראים, שאלו אותי מה קורה עם עמליה, היא לא כתבה כבר חודשיים, וידענו ככה שהמצב לא היה כל כך פשוט. מה עובר עלייך בימים האלה?
מחכים לאיזה happy end. האמת היא שעוד לא הגעתי לאנד. אני עוד לא יכולה להגיד שמסע הזה ששיתפתי בו את הקוראים, הגיע לסיומו באיזושהי צורה, והיום אני אחרי, אין לפני אחרי, אני לא אחרי, אני בתוך, אבל במצב יותר טוב ממה שהייתי מלכתחילה.
מה זה אומר? מרגיש קצת יותר טוב?
זה אומר שהתקפי החרדה, שהיו מאוד דחופים, התמעטו. הדיכאון שלי בכלל הציין מאוד בחרדה קשה, נשכנית, משתקת. קיבלתי מטפלת שבאה לגור איתי, ובמחיר החירות האישית והפרטיות שלי, דאגתי פשוט לא להיות לבד. לא רציתי להכביד על ילדיי. ואיכשהו הזמן עבר, וצבר פחות שעות קשות. ומהזמן הנפשי ש... לא, זה הזמן שלי עכשיו, זה זמן אחר קצת. הזמן הנפשי יש לו קצב אחר.
קיום אחר, במידה מסוימת.
לגמרי. וכל מה שרציתי היה רק להרגיש טוב. כלומר, לא להרגיש רע.
כל הזמן.
כל הזמן. כל הזמן. ותדירות של מכשיר רישום שרושם כל דקה, המוח רושם כל דקה, איך הוא מרגיש, איך הוא מרגיש, איך הוא מרגיש, איך הוא מרגיש.
ואתה מודע לכאב של עצמך כל הזמן. זה כאילו המחשבה הזאת לא מרפה.
בוודאי, בוודאי. ואכן, אתה צודק, המעיין היצירה באמת יבש אצלי בחודשים האחרונים, מאז הטור האחרון שכתבתי בשווים. אבל אני מבינה שאין ברירה, אלא לחכות שהוא ישוב ויניב פרי, כי זה לא בא בהזמנה.
ברור. עמליה, הסדרת מאמרים שכתבת, אגב, בדומה לספרים שכתבת גם במהלך הקריירה, היא סדרה מאוד מאוד חשופה.
כן. כלומר, היא... מבוססת על סיפור אמיתי.
כן, based on a true story, ואת באמת לא מחמיצה הזדמנות לגעת בכל דבר, בכל רגש קשה, בכל טיפול, כן, גם הטיפולים האקסטרימיים, בדיכאון, את מספרת למשל על טיפול בקטמין ובניזי חשמל.
ואסקטמין.
ואסקטמין, נכון. ועל שהות בבית מאזן, ועל אפילו טיפול במגנטים. וכשקראתי אותך, אני גם ערכתי לשמחתי את המאמרים, התרשמתי שנאמר, בניגוד לרוב האנשים שאני מכיר, אצלך זה לא יושב על מקום של בושה. כלומר, לא הרגשתי שאת מתכווצת לנוכח החשיפה הזו.
כן. הסיבה שבה החלטתי לכתוב ולשתף את האנשים בסיפור שלי, הסיבה נבעה משתי סיבות.
כן, התחלקה לשניים.
קודם כל רציתי קשר עם אנשים, ואולי בניגוד לחבר'ה מדוכאים אחרים, שמנתקים את עצמם מהסביבה ומהאנשים, אני דווקא הייתי מאוד צמאה לקשר עם אנשים.
מעניין.
והטור הזה אפשר לי את הקשר הזה, אני אחר כך עוד אגע בזה יותר בפרוטרות, אבל אני אפשר לומר שמעגל החברים שלי התרחב בעקבות הטור הזה.
מעניין.
ויצרתי קשרים חדשים, כמובן שרובם מאנשים שהנושא מדבר עליהם, בין אם הם היו בעצמם בתוך הגיהנום הזה, או שהם היו עם אנשים לצידם.
תגידי, נאמר, היו אנשים שהתביישת לחלוק איתם את המצב הנפשי?
אני לא חושבת.
משפחה?
לא, אני לא חושבת. כמובן שמהילדים יש לי שני ילדים שיהיו בריאים, וארבעה נכדים. כמובן שעם הילדים אני מנטרת את כמות המידע שאני מעבירה להם, והם איתי,
הם יודעים. אבל בכל זאת נאמר, הם נחשפו, אני מניח, לתורים שלך.
כן, אם אתה שואל אותי, די, הם לא קראו אותם.
לא קראו אותם, באמת?
הילדים שלי גם לא קראו את הספרים שלי.
הבנתי, אוקיי.
ממש, ממש, בעניינים האלה, למרות ששניהם עיתונאים. שניהם בעצמם כותבים.
הבנתי. הם חוסכים מעצמם את הפדיחות מלכתחילה, בהחלטה לא לקרוא?
לגמרי. כנראה שיש איזו מורשת של פדיחות, אבל אני עוד, מהימים שהייתי עיתונאית, פרסמתי כתבות, עוד היו ילדים, עוד היו בבית, ידעתי שהם לא קוראים את הכתבות שלי, ועם הזמן הם התחילו בעצמם לכתוב, כמו שאני אומרת, שזה מדהים, כי הם בעצם נהיו דור שלישי של עיתונות.
נכון, גם אבא שלך היה עיתונאי מאוד ידוע, נכון?
אבי היה עיתונאי ידוע בידיעות אחרונות, מאז הקמתו של ידיעות אחרונות, היה מראשוני העיתונאים בידיעות אחרונות, ועבד שם עד שהתמוטט.
אמה לי, את חושבת שאנשים כותבים, הם אנשים אולי בסיכון גבוה יותר למצבי נפש, נאמר, קשים?
כן.
כי מה?
אני חושבת שכן. קודם כל, יש רשימה שמית של אנשים שכתבו, כמו וירג'יניה וולף, ואמיל אג'אר, והמיגווי, וקטונתי, כן, אני לא, זה לא רשימה שהיא קשורה אליי, אבל אם מסתכלים על הרשימה הזאת, אז רואים את הכמות המאוד גדולה של אנשים.
אני שואל אותי, אבל מה הביצה ומה התרנגולת? את יודעת, יש מי שיבוא ויגיד, יצירה טובה מגיעה בדרך כלל מכאב.
כן, כמו שעמוס עוד אמר, שכל אחד צריך פצע. בשביל לכתוב צריכים פצע.
ממש. או ליאונרד כהן כותב על זה ששמש נכנסת תמיד דרך סדקים. כמו סדקים זה המתכון של היצירה. כן. אבל
יחד עם זאת, אני לא חושבת שכתיבה, אם אנחנו כבר נורים על כתיבה, היא לא יכולה להיות רק תרפויטית. זאת אומרת, אין לי זכות לקחת את העיתון, או את השידור, או את הרעיון בכל אמצעי שיהיה.
לתרפיה
ולשמש בו, כן, להשתמש בו, כדי שזה יהיה משהו, שזה יהיה איזשהו מסע תרפויטי בשבילי.
לכתיבה יש יכולת מרפאת? כלומר, איך חווית עד לומר את הכתיבה של סדרת המאמרים על תוך כדי דיכאון מאוד מאוד חריף? היה בזה גם משהו משחרר?
לא, אני מוכרחה להגיד לך שתוך כדי הדיכאון, אני הרגשתי שהכתיבה עושה אותי הרבה יותר לבד, הרבה יותר בבדידות.
מעניין.
הכתיבה לדיכאון כואבת, עידן. הכתיבה לדיכאון כואבת. אתה נמצא במצב כאוב.
נסי לתאר מה עובר עלייך. את יושבת ליד המחשב, או אם את כותבת...
אני יושבת ליד המחשב, אני מנסה לכתוב, אני לא מצליחה, ואני קמה, ואני משנת עוד סיגריה, ואני יוצאת חוצה, ואני שוב מנסה, ואני שוב... ומה שקורה, הרי בסופו של דבר, הכתיבה הזאת עושה אותי ואת עולמי צר כעולם נמלה. הדיכאון מאוד מעסיק אותי, הדיכאון מאוד נוכח.
אז הכתיבה עוד יותר גורמת לך לצלול לתוך הדבר הזה?
כן, הוא בולע כל חלקה טובה, כל נשימה בתוך המודעות הזאת של הדיכאון, של המצב שנמצאים בו, והוא כאילו מטיל מצור על המוח שלי. המוח שלי מכוון אך ורק לדיכאון.
זה מה שהוא עוסק בו.
כן.
כל הזמן לפני. בואי, את יודע, אני רוצה לשתף ככה את המאזינים שלנו, שגם אני עצמי חוויתי דיכאון מז'ורי, קשה, שהסתיים לשמחתי בערך לפני שלוש וחצי שנים, אבל הוא נמשך בטח שנתיים.
כן, על הרקע הזה הכרנו.
על הרקע, אז נכון, על הרקע הזה הכרנו. אז יום אחד כתבת לי בפייסבוק משהו, והתחלנו להתכתב, ובאמת חלקנו איזה משהו... שכנראה רק אנשים שחוו אותו יכולים להתחבר אליו ככה.
הפרסום הראשון שעשיתי היה בפייסבוק. אני קיבלתי אומץ, כתבתי בפייסבוק ש...
על ההתמודדות עם הדיכאון. אני נמצאת,
כן, ואז אתה התקשרת אליי. נכון. כן.
עכשיו, מה שרציתי לדבר עליו, וזה איכשהו, אני חושב שזה נושא שקצת פחות נוגעים בו כשעוסקים עם הדיכאון, זה הכאבים הפיזיים. אני זוכר שבתקופת הדיכאון שלי, באיזשהו שלב, הכאבים הפיזיים היו לא פחות גרועים מאשר הכאב הנפשי.
באמת?
ובמידה רבה אפילו שימרו את המצב הנפשי הקשה, כי כשאדם כואב גם פיזי,
באמת?
זה יכול להיות קושי בנשימה, זה יכול להיות תחושת בחילה.
כן, הדיכאון בא עם בחילה. הדיכאון בא בפירוש עם בחילה.
זה דבר מזעזע.
ממש ככה. אני הרגשתי את ה... את הדיכאון בפעם הראשונה שישבתי עם כוס קפה בבוקר, עם כוס הקפה שלי הקבועה, קרבתי את הספל לפה, רציתי לשתות, ופתאום הרגשתי אפילו ריח חזק ולא מוכר.
וואו, אני מתחבר לזה מאוד.
והשפתיים לא נגעו בספל, ושוב קרבתי ושוב הרחקתי, והריקוד הזה נמשך כמה דקות, עד שהבנתי שדיכאון בא עם בחילה, כן. פשוט תחושת בחילה איומה.
הבחילה היא מזעזעת, ואני חייב להגיד שאני גם הורדתי בשלב הראשון של הדיכאון, אני חושב בסביבות 8 או 10 קילו, כן. פשוט לא יכולתי להכניס...
אי אפשר לאכול.
הייתי עצוב, אבל יפה ורזה.
כן. לא דיאטה מומלצת.
אשתי השנייה לפעמים, יעל אומרת שהיא מתגעגעת לזה, רק בשביל הגזרה, כאילו.
הבנתי. אבל לא באמת היא מתגעגעת.
אני רוצה להגיד שכאילו, לפעמים זה מרגיש שבמקביל לכאוס שמתחולל בתוך הלב, בתוך הנפש, מתחולל גם איזה כאוס גופני, למשל אפילו ברמת החושים שלנו. אני זוכר שהיו תקופות בתוך הדיכאון, במיוחד, אגב, סביב טיפול שעשיתי בניזי חשמל, שאני הרגשתי שאני מריח למרחקים לא הגיוניים. ואת דיברת על הקפה הזה, שהיה לו ריח מוזר.
כן, ממש.
אני לא יכולתי למשל לגעת בשום דבר שהיה קשור לחמאה, חלב, דברים מהסוג הזה, שהריחו לי נורא נורא חזק. אני זוכר שהייתי נוסע לפעמים על כביש 5, והייתי מריח את השדות של הקולורבי? זה לא הקולורבי, זה היה, איך קוראים לשורש? סלרי, זה שורש שהוא נפלא במרק, אבל הרחתי אותו. אני צחקתי איזה יום אחד, אמרתי לאיזה חבר, אם היו שמים אותי בתור כלב גישוש בנמל התעופה, הייתי יוצר את כל סוחרי הסמים שנכנסים מזוודות ורודות.
זה...
משהו בחושים פשוט...
זו בשורה שדיכאון מגיע עם ריח. מגיע עם ריח ועם בחילה. עם בחילה.
נכון.
עכשיו, זה חלק משרשרת דברים שקורים פיזית. אתה דיברת על כאבים פיזיים. אני, למזלי, לא חוויתי כאבים פיזיים. מה שכן, תקפה אותי מה שנקרא אנדוניה, שזה תיאור...
חוסר יכולת לשמוע.
חוסר יכולת ליהנות. כי הדוניזם זה הנאה צרופה.
אנדוניה זה
חוסר יכולת ליהנות. ואני לא יכולתי פשוט, אפילו...
גם דברים שיסיבו לך נאמר הנאה בעבר...
על אוכל אני כבר לא מדברת, זה ברור שאי אפשר היה לאכול, וגם אני הורדתי הרבה קילוגרמי במשקל. אני אתן לך דוגמה, אני בדיוק פרסנתי באותה תקופה, התפרסמה כתבה במוסף הספרים של הארץ, על הרומן האחרון שלי, שנקרא ברקוד על ארוחת בוקר.
זה אסופה של סיפורים.
לא, זה לא סיפורים, זה רומן.
זה רומן.
זה רומן. השני, איך אישה יפה.
איך אישה יפה זה אסופה.
איך אישה יפה כמוך זה אסופה, זה הספר האחרון שלי, והוא אסופה של מאמרים שלי. תובנות נשיות נקרא לזה. אז צלצל אליי חבר, ואמר לי, תפתחי את עיתון הארץ. אמרתי, אוקיי, למה? הוא אמר, יש כתבה, יש ביקורת על הספר שלך.
אוקיי.
ואני אומרת לו, נו טוב, ומה הלאה? קשה לתאר שאפילו הצורך שלי לדפדף ולקרוא את מה שנכתב עליי ועל היצירה שלי,
כלומר, אפילו שבימים, זה...
בימים כתיקונם,
אתה רץ וקורא דבר, במידה רבה.
זה רק דבר שאתה יכול לאחל לעצמך, ששואלים מישהו שכותב מה הוא רוצה בחיים, זה ביקורת טובה, ביקורת טובה וקוראים.
כן, זה משהו שמאוד עוזר לנו.
לגמרי, כן. אנחנו חיים מזה.
מה שרציתי, עמליה, להגיד אפרופו האנדונית, שאת כותבת באחד המאמרים אצלנו משהו מעניין, אני לא זוכר למי את מייחסת את זה, אבל את אומרת משהו כמו, שההנאה נהיית פחות מהנאה, והכאב נהיה יותר כואב.
בטח. אני כתבתי, אני ציטטתי את שופנהאואר.
הפילוסוף.
הפילוסוף.
הגרמני, לא?
גרמני לגמרי, כן. והוא דיבר על זה שהזיכרונות הטובים, הרבה יותר קשה להתמודד איתם מאשר עם הזיכרונות הרעים.
מעניין.
וזו תחושה שהרגשתי מאוד חזק, עידן, מאוד מאוד חזק.
קשה להתמודד איתם באיזה מובן? במובן של...
במובן שהחבר...
שמתרחקים ממך? שאתה לא, במקום כל לא. כך לא מאושר תראה, שהזיכרון נראה...
החרדה שהתלוותה לדיכאון שלי, הייתה בת לוויה ארורה של הדיכאון, ולא חדלה לרגע. היא הצטיינה בתחושה אסונית.
וואלה.
בתחושה של אסון. אני הרגשתי את החרדה כאסון שקרה לפני שנייה, או הולך לקרות עוד שנייה. בין השנייה הזו לשנייה הזו, אני חיה.
את יודעת להגיד, מהו אותו אסון? את עומדת למות?
לא.
את עומדת...
לא.
את לא יודעת להגיד.
זו תחושה, תאר לעצמך, שאתה נמצא במצב שמישהו דופק בדלת שלך,
אוקיי.
ואתה רואה מולך שני אנשים זרים, ויקיריך נמצאים אי שם בחוץ, ואז אתה מסתכל על הפנים והם מסתכלים עליך, ואז קורה הדבר, ההתרגשות שלך, אתה נכנס למצב של סטרס נוראי, הברכיים מתקפלות, אתה רוצה לשכב, אתה מקפיץ העקר, או אפילו, זה המצב שבו אני הייתי נתונה כל הזמן.
זה מזמין את השאלה, נראה לי, המאוד מתבקשת, כי את בתור אימא מאוד צעירה, מאבדת את הבן הבכור שלך בתאונת דרכים מאוד טרגית, ועד כמה את יכולה נאמר לקשור בין הדברים לתחושת הדקה הזאת, שאתה ממתין לאיזושהי הודעה או לאיזושהי גזירת גורל, ואתה בעצם בפאניקה מוחלטת.
אז בוא אני אגיד לך, אין ספק שהמוות של רועי שלי, שהיה בן 4 כמעט, הפך אותי לפוסט-טראומטית, היא התרחשה ממש לנגד עיניי, ומאותו יום ואילך, אני הפכתי להיות פוסט-טראומטית. אבל אני רוצה להגיד לך עוד משהו, אתה שואל אם, איך זה, מה קורה עם זה היום? עברו המון 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 שנים, אז הייתי בחורה מאוד צעירה כשזה קרה, בת 25, 26, עד היום אני לא כל כך יודעת איך הילדה היא שהייתי עמדה
במבחן ה...
מן הסתם, כי אני עדיין פה. מה שיש לי להגיד על זה, יש סופרת שאני מאוד מעריכה בשם אנה קווסט. היא נדמה לי או שוודית או הולנדית, והיא כותבת מופלא. היא בעצמה גם סופרת, גם פסיכותרפיסטית, גם מוזיקאית. של הספר שלם שמתרחש על רקע של תזמורת שהיא משתתפת בה, וגם אם שכולה, שאיבדה את הבת שלה בגיל 12. ואנה אנקוויסט אומרת בספר, גם שאני אהיה זקנה נורא, 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 mm-hmm. עדיין יהיה לי ילד מת.
וואו.
וזה בעצם, זו בעצם הידיעה והתחושה שאני חיה איתה. Mm-hmm. שזה היה לפני המון, 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 המון שנים. אבל הוא עדיין איננו, והדר שלו עדיין תופס מקום בחיי.
מה, איזו תחושה של פסע מאסון?
לא, אני לא מייחסת, זה לא, הדיכאון והחרדה של היום, הם לא חזרה גנרלית על על האסון שקרה אז. זה, היום זה נובע ממקום אחר לגמרי. ממקום אני אחר. אז לא הייתי בדיכאון, עדיין.
לא היית.
זה
את זוכרת איך, יומן, את זוכרת איך, לא איך המשכת בדיכאון. לחיות?
זה, לא היה דיכאון.
לא היה דיכאון.
זה לא היה דיכאון.
אולי זה היה, לא יודע, את יודעת, כל מיני מטפלים, שהייתי אולי הולך אליהם, היו אומרים שאולי את משלמת היום מחיר על זה שברחת מהדיכאון אז, באיזשהו מובן, או שזה פשטני מדי?
לא, היה איזה ניסיון כזה של אחד המטפלים לסמן לי איזשהו שביל שמסורטט משם עד לכאן. אני לא יודעת מה הייתי אז, אני יודעת שהייתי אישה צעירה, עם כוח חיים. אני יודעת שלא בחרתי בחיים, כמו שאנשים רבים אומרים, בחרתי לחיות, בחרתי, לא בחרתי, פשוט נשארתי בחיים. פשוט נשארתי בחיים.
אני חושב שאף אחד לא בוחר. כלומר, זו...
לא,
בוא נאמר, ברירת המחדל היא ככל הנראה לחיות.
אין, זה גם לא, אין לך ברירה, זה פשוט, אני משפה את זה, אני הולכת לתת לך דימוי קשה, אבל אני משפה את זה ל... בשואה היו ערימות ערימות של גופות של יהודים, ופתאום גופה אחת היו בחיים, היא נשארה חיה.
אוקיי.
מכל האחרים לא עמדו בסבל הגדול שלהם, והיא נשארה חיה והגיעה עד הלום. זה בעצם הצורה שבה אני נשארתי בחיים. פשוט נשארתי בחיים, כמובן ש... לקח לי זמן לחזור להרגלים של החיים, דווקא ההרגלים הקטנים האלה, פה יש אולי קטע שמשותף קצת לדיכאון, mm-hmm. הרגלים קטנים כמו ללכת לסופרמרקט, mm-hmm. מי יכול ללכת לעשות קניות, שאני יודעת שאני לא צריכה לקנות את הבקבוק פטל או את הקרמבו, mm-hmm. בשביל הילד.
בוא נדבר קצת על מחשבות אובדניות. את כותבת באחד המאמרים, לדעתי המאמר הראשון, כשהם מגיעים אלייך לדירה, ואת במצב לא טוב, על סף אילפון או משהו, ושואלים אותך, או האם יש מחשבות אובדניות בבדיקה הראשונית שלך, ואת אומרת, אני חושבת שהיו.
כן.
תראה, יש קטע עם מחשבות אובדניות, כי... בדרך כלל עבור פסיכיאטרים, עבור אנשי טיפול, זה הרגע שבו...
הם נכנסים לדריכות.
נכנסים לדריכות, ברור. וגם הרבה פעמים מחליטים, נאמר, להשפז אותך.
להשפז, שזאת הסיבה העיקרית להשפוז.
נכון,
אבל... להגן על האדם.
אבל האם אפשר להיות במצב נפשי קשה, אני לא מדבר רק על דיכאון, אולי גם סוגים אחרים, ולא לחשוב על המוות,
תראה.
או על ה... אני חייב להגיד שבמובנים מסוימים, כשאני הייתי בדיכאון עמוק, לפעמים פלירטות עם המחשבה הזאת, אפילו היה בו איזה סוג של הקלה.
בוודאי.
עוד פעם, אנחנו
צריך יעד לבריכה.
נכון, צריך להגיד עוד פעם פה ביושר שאנחנו, לא ביושר,
בחינות.
קודם כל, באופן עוקב, שכמובן שאדם שמרגיש מצוקה חייב לפנות לעזרה, ובוודאי אם הוא מרגיש אובדני, או שהוא רוצה לפגוע בעצמו, וזה ברור לכולם, אבל השאלה אם זה בכלל אנושי לא לחשוב, או לפרטט עם המחשבות האלה.
תראה, אני חושבת שהאובדנות היא השובל שמסתרך מתוך הדיכאון. אני חושבת שאנשים חושבים על אובדנות, לא כל כך מתוך רצון למות, mm-hmm. אלא מתוך שאיפה לא להיות.
לא להיות.
פשוט לא להיות. לא להיות זאת הצורה היחידה שבה אפשר להפסיק את הסבל.
את הסבל.
האנשים לא באמת מבקשים את נפשם למות, רוצים לטול את חייהם, הם רק לא יכולים יותר.
אז אנחנו בעצם מדברים על רצון לחדול את המצב הקיים, ודיברנו על זה, את ואני לאחרונה, באיזו פגישה בבית קפה ליד הבית שלך, וסיפרתי לך שאני לא מחשיב את עצמי אדם מאמין, ובכל זאת, בתקופה הקשה שלי, כן מצאתי את עצמי פונה לבורא עולם.
שיחות עם אלוהים.
שיחות עם אלוהים, ומבקש עזרה. תעזור לי כן. לצאת מהמצב הזה, אני באמת לא יכול יותר. זה ז'אנר אחד, והז'אנר השני היה ז'אנר של כעס. אני חושב שנורא נורא כעסתי. אמרתי לו משהו כמו, אתה יודע, גם ככה נאמר, החיים שלי לא פשוטים.
לא משהו.
ואני מתמודד גם עם לגדל ילד מיוחד, עם צרכים מיוחדים, וזה היה ככה משבר החיים שלי ככה נקלעו אליו כשהייתי אבא צעיר, ואמרתי עכשיו כאילו עם כל התסבוכת הזאת גם ככה, אתה מפיל עליי עכשיו מין דיכאון עמיד ובלתי זה, מה העניינים? כאילו מה הולך איתך?
כן.
ספרי קצת על התקשורת שלה.
אני יכולה להגיד לך, אני בעניין הזה לגמרי מכירה את הסיטואציה הזאת, אני לצערי הרב לא אדם מאמין ממש ממש באמת באלוהים, אבל זה לא מנע ממני לפנות אליו לעזרה, ברור. אני גדלתי על ברכי הדת, וקיבלתי חינוך דתי, שאני לא מצטערת אליו לרגע. אבל קטנת האמונה שאני, לא מנע ממני לשוחח עם אלוהים בגוף ראשון.
בגוף ראשון. כלומר, ממש לדבר על
זה. כן, להציב לו שאלות.
ומה את אומרת לו?
למה אני, או עד מתי. להנגיש את הפנייה לאלוהים.
את גם כועסת, עמליה, כמוני?
לא היה לי כעס.
לא ממקום של כעס?
לא, הרגשתי כעס. לא הרגשתי כעס. למרות ש...
את יודעת, כשסיפרתי לפסיכולוגית שלי על הפניות האלה שלי לאלוהים, וגם על הכעס, אז היא הרבה פעמים אמרה לי משהו מעניין, היא אמרה, זה נראה לפעמים כאילו אתה מאמין שהדיכאון הוא חיצוני לעצמך, בעוד שהאמת היא שאנחנו עצמנו הם מחוללי הדיכאון.
כן, זה מופנה כלפי עצמנו, זה מופנה כלפי פנים.
אבל לפעמים הרי דיכאון מרגיש, הוא לא מרגיש כמו משהו שנפל עליך לפעמים? כלומר, שאומנם אולי נולד בתוכך והתעצם בתוכך, אבל כאילו התחושה היא שהוא חזק, כמו מישהו שמנטרל אותך מבחוץ פנימה. התחושה שלי.
מכופף לך את ה...
מכופף אותך ומוחץ אותך.
עידן, הדיכאון הוא מחלה. אני ידעתי את זה בתיאוריה לפני שלקיתי בו, והוא פשוט מחלה כמו סרטן וכמו סכרת, ואף אחד לא בוחר כמו בכל מחלה אחרת. זו מחלה בלי דם.
כן.
ועם יחסי ציבור לא טובים.
לא טובים.
אבל זוהי מחלה שתוקפת את האדם. לפעמים יש טריגרים שאפשר להצביע עליהם. אני למשל, המוות של אמי היה מאוד קשה עבורי.
בעצם במידה רבה...
לסיבה טובה.
במידה רבה הדיכאון התחיל ממש אחריו.
ממש זמן קצר אחרי, אחרי שהיא מתה בסיבה טובה. אני בת יחידה, והרבה דברים התגלו לי אחרי מותה, מבחינת היכולת שלי להתמודד לבד, בלי אימא, וזה אבסורד, כי אני אישה בת 70, ולהיות בלי אימא בגיל 70, כל אחד יגיד לך שזה עזוי בכלל לחשוב על זה.
אני לא בטוח שזה עזוי.
אבל אני לא ידעתי מה זה להיות בלי אימא. 70 שנה לא ידעתי, ופתאום הייתי צריכה להתוודע לזה.
תגידי, עד כמה נאמר אימא שלך הייתה אז, כשעברת את הטרגדיה עם רועי, עד כמה היא הייתה נוכחת בחיים שלך ככתף, כמשענת?
אני רוצה להגיד לך שדווקא הוריי הטובים, שהיו טובים, היה לי אבא טוב נורא, ואימא טובה שידעה תמיד מה לעשות, גם אם לא ידעה תמיד מה להגיד. דווקא בתקופה של האסון של רועי, אני לא קיבלתי מהם עזרה. בגלל שהם היו אנשים מאמינים, קודם כל, והם מאוד נתלו בדת. ואבי הלך לקבר כל ראש חודש, ומנע את עצמו ממסיבות, ומדברים שיש בהם קהל, והתפלל, ואמא שלי הלכה לעבוד בהתנדבות בבית חולים, כדי לעבוד עם ילדים דווקא לעבוד עם ילדים, ולהיכנס לתוך ללב המאפליה. ואני, הדבר הכי מוזר היה שאני לא באתי אליהם, כי אני רגשתי רגשי אשמה, שאני באה אליהם בידיים ריקות.
כי מה?
שהם פותחים את הדלת.
אוקיי.
ושלא כמו תמיד קופץ להם מהזרועות שלי, הנכד המטלטלים הבלונדינים האלה שלו. ואני ניצבת מאחורי הדלת לבד.
זה מעניין.
אני גם התגרשתי אחרי האסון של רועי, מאבא של רועי, שהיה איש נפלא ובאמת וחבר, אבל שנינו היינו צעירים ומוללים, שלא יכולנו לעזור כל כך אחד לשני. זאת הייתה האמת. ולכן גם לא יכולתי לחזור לתוך מה שהוא היה פעם בית. כלומר, להכין ארוחת ערב לשניים במקום לשלושה, מי יכול היה לעמוד בזה? אז שברתי את כל המסגרות. וההורים דווקא בתקופה היא לא, הם מצאו להם את הדרך שלהם להתאבל על הנכד שלהם, ואני הלכתי לדרכי שלי.
את יודעת שזה מעניין שאת אומרת שאת היית נכנסת להורים, פוסט הטרגדיה שקרתה, ואת היית מרגישה שמה שאת לא מייצרת, את לא מביאה איתך את רועי ואת השמחה הזאת שהוא הביא להם לחיים, כן, שאת במידה רבה הכוכבת הראשית של הטרגדיה הזאת, וזה מחבר אותי אולי לשאלה האחרונה או לקראת האחרונה, אני בתחושה שלי, הדיכאון שלי גם מגיע עם המון המון רגשות אשם. כלומר, לא יודע אם רגשות אשם כמו כעס על עצמי שאני מרגיש ככה.
ברור.
או שאני עובר את הדבר
לאן
הזה.
לאן הגעתי? ולאן הגעתי? מה קורה איתי?
מה קורה איתי? לאן הגעתי?
לאן הגעתי?
אני לא בסדר שאני מרגיש ככה. אני לא בסדר כלפי עצמי, אולי אני לא בסדר גם כלפי הסביבה, כי אני פחות תפקודי, ואולי אני פחות יכול, לא אולי.
כן, הפגיעה בתפקוד היא דבר שלא דיברנו עליו, אבל זה דבר מאוד 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 קשה, כי התפקוד מאוד יורד בגלל הדיכאון. וזה עושה אותנו תלויים יותר באנשים אחרים, בו בזמן שאנחנו לא יכולים לקיים קשר רגיל, אבל אנחנו יותר תלותיים. ואני לא הייתי אומרת שזה כעס, אבל זה אכזבה מעצמי. יש לי, אני מאוד מאוכזרת מעצמי.
אבל אם דיברנו על דיכאון במונחים של מחלה, נאמר כמו סרטן או כמו סוכרת, למה אנחנו צריכים להיות מוכזבים מעצמנו? יש סיבה טובה להיות מוכזב מעצמך?
כי אני לא יודעת, שוב אני חוזרת לבית גידולי, ולפילוסופיה של ההורים הטובים שלי האלה, שתמיד אמרו שאם רוצים מספיק אז אפשר. אם צריך לרצות, ואז אפשר. להם היה כוח רצון מאוד חזק, אם שניהם היו ניצולי שואה.
את חושבת שהיה להם כוח רצון חזק משלך?
ואני, בוודאי, אני מרגישה את עצמי משוללת כוח רצון.
באמת?
לגמרי. למרות שאני עושה דברים תוך כדי הדיכאון. בכל זאת, כתבתי את הטור.
כן.
ופרסמתי ספר. אבל אני יודעת שהשריר הזה של כוח הרצון לא מתפקד אצלי, הוא מנוון.
מעניין.
הוא מנוון,
כי אני מרגיש
כמו פיזיותרפיה של הנפש, פיזיותרפיה של הגוף, כשמתנוון עבר, צריך להפעיל אותו. אז ככה צריך לעשות בפיזיותרפיה של הנפש.
ואת מאמינה שאילו היית רוצה יותר לצורך העניין, היית מצליחה לצאת מזה?
אני לא יודעת, עידן.
לא יודעת.
אני לא יודעת, אין לי תשובה. מובהקת על זה. אין לי תשובה מובהקת.
כי אני איכשהו לא, אני לא מאמין בזה. אני חושב שכשהדבר הזה מתרחש כבר, אז הכוח הזה יותר חזק מהכל. אמרת שאחת הסיבות שגרמו לך בכל זאת להרים את עצמך מהקרשים ולכתוב, היה באמת הנושא הזה של להתמודד עם ההסתרה ולהעביר איזה מסר לגבי זה.
כן, הסיבה הראשונה שכתבתי, שהתחלתי את הטור הזה, היה כמו שאמרתי קודם, הרצון לקשר עם אנשים. ובאמת הכרתי הרבה אנשים חדשים בעקבות הטור הזה, קודם בעקבות הפייסבוק, ואחר כך בעקבות הטור שכתבתי אצלכם. הסיבה הנוספת הייתה לשבור את חומת, להוסיף עוד נדבך, להפך, לחסל עוד נדבך.
להוריד עוד לבנה בחומה.
בדיוק, של חומת ההסתרה הזאת. כי אנחנו יודעים היטב שדיכאון הולך יחד עם הסתרה, יחד עם בושה. ואנשים מתביישים, אתה בעצמך סיפרת שאתה מתביישת בעצמך.
נכון.
כמה אנשים לא יכולים בבוקר לקום מהמיטה, ולא יכולים להגיד מה כואב להם, ולא יכולים להגיד מה הם אינם יכולים לעשות. כן, יש הסתרה מאוד קשה סביב זה, וזה לפחות צריך להיעלם מהעולם. ההסתרה הזאת, העובדה שזה מחלת נפש היא דבר שמתביישים בו.
כן.
זה חייב להיפסק. כן. זה חייב להיפסק.
כן, זה דיני נפשות.
זה לא יכול להיות. לא יכול להיות. זה בנפשנו. כמו שם הפודקאסט שלנו.
זה בנפשנו, כמו שם הפודקאסט שלנו. אז עמליה, תודה רבה.
תודה, עידן.
השיחה מרתקת. ורק נגיד לסיום שאם אתם מתמודדים עם מצבים נפשיים קשים, אז כמובן לפנות ולקבל עזרה ולשתף, כי לבד זה יותר קשה. זהו, תודה רבה לכם שהייתם איתנו.
תודה רבה.
זה בנפשנו. פודקאסט מבית אתר שווים.